שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות, מת הרב קוק, זכר צדיק לברכה, זכות הגננו אמן. נא לפתוח בעמוד קוף דלת, אם אני לא טועה, לשם הגענו בשיעור הקודם, אם זיכרוני אינו מטעני. ואנחנו בעיצומו של למהלך הידיעות בישראל. הרב הסביר לנו שיש בעם ישראל התאמה מיוחדת בין הידיעה האלוהית לידיעה הלאומית, שאומנם נכשלה אצל שאר האומות, אבל אצלנו זה יצליח. מעניין למה זה יצליח. בואו נראה. בראשית מטאו של העם הזה, אני קורא כאן בפסקה השנייה בפרק, בעמוד קוף ד', בראשית מטאו של העם הזה. למי הכוונה? מה זה? אברהם, כן, אברהם. בראשית מטאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור בעת השלטון הכביר של האליליות ותאומת הפראותה, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זהו משפט שנאמר בתורה על אברהם. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. זאת אומרת ששם יש גילוי של של התוכנית האלוהית המכוונת כלפי אברהם. כלומר, זה לא סתם שהשם אמר לאברהם, לך לך מארצך. וזה לא סתם שהוא אמר לו לגרש את ישמעאל. וזה לא סתם שהוא אמר לו לעשות ברית מילה. וזה לא סתם וכו'. כל הדברים האלה מכוונים לדבר אחד, והוא להביא את אברהם להקים אומה. שהאומה הזאת תשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מה זה בדיוק? אומר הרב, זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביאנה לחיי חופש מלאי הוד ועדן באור האידאה האלוהית, ולהצליח בזה את האדם כולו. כלומר, בחירתו של אברהם מכוונת לתיקון העולם, תיקון האנושות, על ידי שהחברה האנושית תואר באור האידאה האלוהית באופן הרמוני. או במילים אחרות, לנטוע יסוד בלתי מוגבל בתוך התכנים המוגבלים של החברה האנושית. כן. ביתו אחריו כתוב. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. נכון. נכון. לכתחילה. בדיעבד התברר שזה רק אצל זרע יעקב. למילואה של שאיפה זו. צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה. כלומר, לא מספיק שתהיה דת. אפשר לומר שלפני ההתגלות אברהם עסק בענייני דת, וההתגלות הוציאה את אברהם מהתעסקות בענייני דת והעבירה אותו לענייני פוליטיקה. כן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, די עם הדת, תעסוק בפוליטיקה. מה זאת אומרת? ואשך לגוי גדול. גוי זה אומה. אז מה שאומר כאן הרב? למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית. סוציאלית, כלומר העוסקת גם בתיקון החברה באשר היא, מבחינה כלכלית גם. וכיסא ממלכה לאומית, ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול. וואי, זה הרבה דברים פה. כלומר נדרשת פה אומה מתקדמת מאוד. והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה. ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. למען דעת. עכשיו תראו, המשפט הארוך שאנחנו הולכים לקרוא הוא של שש שורות. כן? אני מזהיר. ראה משפט של שש שורות לפניך. כן?
לפי התיאור הזה, זה
לא
שעוד פעם חוזר לזה שהאידאה האלוהית, אז היא תשעות.
נכון, נכון, נכון. אנחנו עדיין מהשאלה. זה השאלה, לא, אני רואה שדווקא הבנת טוב מאוד, מהי השאלה שבבסיס דברי הרב. בסדר? אבל קודם כל, מה התוכנית? התוכנית היא זאת. כן? למען דעת, כן? אז יש לנו עכשיו, ראה וזהרת, משפט של שש שורות לפניך. אבל המשפט הזה, הייתי אומר, הוא כל כך מרכזי במשנתו של הרב, שראוי היה להדפיס אותו בגופן יותר גדול, ובאותיות זהב. למען דעת, שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים, מונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית, כלומר זה נקרא אליטה רוחנית, כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. כן, הרי לכאורה עמים שלמים, זה קשה להאמין שניתן שזה יהיה קדוש. הרעיון של גוי קדוש הוא לכאורה סותר את עצמו. כן, כי הגוי הוא בנוי על יסוד פוליטי ותחרות כלכלית וצרכים תרבותיים שלכאורה אינם מתיישבים עם הרעיון הלאומי. לצורך זה אבקש לרגע אחד שתסתכלו בעמוד ממחת. עמוד ממחת בפסקה הממחת בפסקה השלישית המתחילה במילה אבל לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי, ומוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי, והאלוהים יהיה בא אל נחר ואל זר. זאת אומרת, אי אפשר שאלוהים ישלוט בחברה, באורגניות, מה שנקרא. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות. כן? אלוהים בחברה זה נראה כמו קריקטורה, בובה מצחיקה. המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהם יכולות ליישר אותם. לעת עתה עוד לא באה התרבות למידה זו להכין סימפתיה האלוהית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. ועל כן איננו רואים בהם עדיין סימני רשע ועריצות ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. כן, כלומר, באומות זה לא הולך. אצלנו אנחנו אומרים שזה ילך, מעניין למה. אבל כל פנים, מהי התוכנית? קודם כל לראות מה התוכנית. אז אני חוזר כאן לעמוד קוף ד' למען דעת שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים, מונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית. לכן שהרב למשל חושב על אדם כמו טולסטוי. טולסטוי חי בחברה רקובה לחלוטין, אבל הוא עצמו היה אדם שחי חיי דבקות אלוהית. חסד וחמלה וערכים. והוא ניסה כמה שיותר להקרין מן האישיות שלו. אבל זה לא הלך. כן? החברה הרוסית נשארה בזבל. אם כך, למען דעת, אבל כאן אומר הרב, כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, עמים שלמים, הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות. מין, רום האינטליגנציה, אינטליגנציה במובן הרוסי של המילה, כלומר, האנשים, האליטה התרבותית, האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, ועד המערכות הרחבות, הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, כלכליות, ועד הפרולטריון, לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. מה זה פרולטריון? זה מושג שלקוח מהשיח המרקסיסטי. כן? אצל קרל מרקס, החברה האנושית מחולקת לשכבות, יש פירמידה. בראש הפירמידה עומדת קבוצה קטנה, שעושקת את הקבוצה הגדולה שמתחתיה. הקבוצה הגדולה היא הקפיטליסטים, מה? כן, קבוצה קטנה. יש כמה אנשים שהכסף והאמצעי הייצור מרוכזים אצלה, והם משתמשים בשיטה הקפיטליסטית שמנהלת את החברה, כדי לעשוק לטובת עצמם את המערכות היותר גדולות, במיוחד את הפרולטריון. הפרולטריון זה השכבה הנמוכה ביותר, של אלה, מבחינה אטימולוגית, פרולטריון זה מי שאין לו אלא ילדיו. כלומר, הפועלים, העמלים. יש גם תת פרולטריון, אבל אותו התת פרולטריון לא מעניין את המרקסיזם. הייתה פרולטריון. התקווה של האנושות, זה שתהיה מהפכה, ושבמהפכה הזאת, הפרולטריון ישתלט על אמצעי הייצור, ויעשה מה שנקרא דיקטטורה של הפרולטריון, שיהפוך את הפירמידה. ואז העולם יהיה עולם מלא חסד ורחמים, יהיה עולם נפלא, שבו לא יהיו יותר מלחמות, כי לא תהיה יותר תחרות. אנחנו נשלח את הקפיטליסטים לכלא או לגולג, ואז יהיה עולם נפלא.
אנרכיה?
מה? לא, לא, קומוניזם. אמצעי הייצור... לא, לא, העמלים ישלטו. אבל לא יהיה מישהו שאצלו השלטון מרוכז, אלא אמצעי הייצור משותפים לכולם. כמובן צריך מנהל עבודה. זה כבר בעיה, וזה יצר מה שזה יצר. אבל כל פנים, זה הרעיון. כלומר, המושג, אתם מבינים, כשהרב קוק כותב את המילה פרולטריון, הוא יודע את המטען הרגשי, הנפיץ ביותר שיש במילה הזאת בתקופה שהוא כותב את זה. לכם, בחורים צעירים, אני צריך להסביר את המילה פרולטריון. בימי הרב קוק זאת מילה שעוברת לסוחר. אז הרב אומר כאן, אתם רואים, המטרה היא פה ליצור איזושהי ישות אורגנית, מדינה, אומה, ושלאומה הזאת יש נשמה קולקטיבית שהיא האידאה האלוהית שמחיה אותה. לא רק את הצדיקים הפרטיים, אלא את הכלל. כן.
אם אותם אנשים פשוטים עובדים על עצמם ומתחילים להשקיע בעבוד השם, באידאה האלוהית, אז הם יהיו אנשים קדושים, ואם לא, אז לא. אז מה זה משנה? כאילו, מה החידוש פה?
לא, 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 לא. המטרה של הרב קוק איננה להפוך את כל אחד מהיחידים לצדיק. שזה הדת עושה. הדת, היא אומרת, אתה לא משנה לאיזה מעמד חברתי אתה שייך, אתה תהיה צדיק. אתה תהיה קדוש. אתה יכול להיות ראש הממשלה, אתה יכול להיות פועל פשוט, אתה יכול להיות בעל מקולת, אתה יכול להיות רופא, לא משנה, אתה תהיה קדוש. זה מטרתה של הדת. מטרתה של היהדות, לפי התפיסה הזאת, אני לא קורא לזה יהדות בשלב הזה, כן? זה שהאומה, הקולקטיב יהיה קדוש, באופן שגם אותו אדם, אפילו רשע ששייך אל הציבור, הוא פועל לשם מטרה כוללת שהיא בעצמה קודש. לכן ציבור זה ראשי תיבות, לפי האריזל, צדיקים בינונים ורשעים. יש צורך גם בכוחות הרשע. ואז יוצא שאני שותף למהלך הכולל הזה, בין שאני חפץ בך, בין שאני מתנגד לו. כמו שלמשל, הסופר הישראלי עמוס עוז, פעם אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה, אז דע לך, אתה הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק דבר אחד הוא לא ידע, עמוס עוז, שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, זה בעצמו חלק מתהליך הגאולה. לכן הוא תקוע, זה מעצבן נורא. זה מה שאני אומר. זאת אומרת, כל אחד לפי שיעור הדילי, אין, הוא שייך אל הקודש. אמא, זה אם אתה סובר שכל אדם קדוש, זה רק התלמיד חכם, הוא הצדיק. אבל אתה יכול להגיד שלא, כן? הוא דווקא, אין לו זמן ללמוד תורה, הבחור הזה. אין לו זמן להתפלל אפילו. אבל מה? הוא שייך אל מגמה כללית שמודיעה את שם השם בעולם. הוא שייך לאיזושהי תרבות שעל ידה דבר השם מופיע. הוא שותף בה. הוא שותף בה בדרגה זו או אחרת. כמין אורגניזם. כמו שהציפורניים של הכהן, גם הם שותפים לחיות שלו, למרות שהם לא התכוונו לזה. בסדר? זהו. טוב, כן. כי זה חלק מהבירורים. כלומר, יש תפקיד גם לחילונות, לפי הרב קוק, במהלך התהליך של הגאולה, ואפילו יש תפקיד למרידה באלוהים. זה גם זה חלק מתהליך כולל, של בירור האמונה בטהרתה, למשל, או של השבת העצמיות של האדם, או את הנורמליות של הקודש. יש הרבה דברים שקשורים לזה. ולכן חייב להיות גם שיהיו מתנגדים. אז זה חשוב שהם יהיו. איך אמר לי פעם איזה יהודי שזה יצבן אותו, דברי הרב קוק, אמר לי, תדע לך שישראל אף על פי שלא חטא, ישראל הוא. גם אם הוא לא חטא. כן, כן, מה אתה אומר?
אומת העולם, גם זה יכול להיות לפעול במדינה ושזה יהיה משהו...
כן, זה בדיוק מה שהרב אחר כך אומר, כן. אבל זה התוכנית. עכשיו, מי אומר שהתוכנית הזאת יכולה להצליח? ריבונו של עולם, הרי אנחנו רואים במציאות, שכל התהליכים של הידרדרות שמצאנו אצל אומות העולם מתרחשים גם אצלנו, נכון? הנה זה בא, הנה זה בא, גם אצלנו. עכשיו, התשובה היא שהרי מהי הסיבה לכך שאצל האומות זה נכשל? החיבור בין הידיעה האלוהית לידיעה הלאומית. מה ש? לא. לפי מה שהסברנו בתחילת השיעור הקודם, כן, שהיה אז, הסברנו בגלל שהמקור של האידאה האלוהית והמקור של האידאה הלאומית הוא לא אותו מקור. שאצל האומות המפגש עם האידאה הלאומית זה הטבע, והמפגש עם האידאה האלוהית זה הנשמה. מדבר בשני מקורות שונים. אתה לא מכיר בדבר שבא משני מקורות שונים, מנסה לחבר, באיזשהו שלב זה ינתק. לעומת זה, בישראל, אנחנו האומה היחידה שנולדה לא מן הטבע, אלא היא תולדה של החלטה. הייתה החלטה להקים את האומה הזאת. זאת החלטה רצונית. יוצא לפי זה שהתוכן הזהותי של אותה האומה יהיה מה שהמייסדים יכניסו בה. ומאחר וזאת אומה, שאין לה סיבת קיום מחוץ לאידאה האלוהית, לכן הרעיון של החיבור בין האידאה האלוהית ללאומית יכול להצליח בה. הבנתם מה שאמרתי? המייסדים, זה יכול להיות אברהם, זה יכול להיות הדור היוצא ממצרים. אני אביא דוגמה בנושא הזה לגבי יוצאי מצרים. יש ביטוי בהגדה של פסח, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. נכון? יש ביטוי כזה? לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלה מים. עכשיו, מה זה הבצק הזה? כדי להבין מה זה הבצק, אני רוצה להסביר קצת הקשר אחר לגמרי. האם ידוע לכם שיש דבר כזה, זהות לאומית הודית? יש דבר כזה הודו? יש. שאלה הבאה, האם יש דבר כזה בודהיזם? כן, איפה נולד הבודהיזם? בהודו. בהודו, נכון? בהודו. בודה, סידרתה, היה הודי מעמק הגנגס, הוא חידש את הרעיון הבודהיסטי. הייתה תקופה, כמה דורות לאחר מכן, שהבודהיזם הפך להיות הדת הרשמית של הודו. באמת או לא? ככה זה קרה. וכך שהודו הייתה כמעט כל כולה, תחת המלך אשוקה, הייתה בעצם הממלכה הבודיסטית הגדולה בעולם. שאלה, האם יש זהות? האם יש קשר אורגני בין הבודיזם לבין ההודיות? תשובה? לא. התוצאה של זה היא שהבודהיזם כמעט נעלם לגמרי מהודו. היום העמים הבודהיסטיים הם בסרי לנקה, תאילנד, סין, יפן, אבל בהודו מולדתו של הבודהיזם כמעט בין בודהיזם. למה? כי אין קשר אורגני בין הדברים האלה. כלומר, הזהות ההודית, כדי להתקיים, איננה זקוקה לבודהיזם. עד כאן ברור. היום אנחנו מכירים זהות אחרת, הזהות הערבית, מכירים? יש גם אסלאם, הרעיון הרוחני. האם יש זהות בין ערביות לאסלאם? לא, לא בהכרח, כי הרי אפשר להיות ערבי בלי להיות מוסלמי, אפשר גם להיות מוסלמי בלי להיות ערבי. אף על פי כן, ההיסטוריה קושרת בין שני המושגים, יש איזה קשר חזק, אבל הקשר הזה יכול בבוא היום להיפרד. אז כשעם ישראל יוצא ממצרים, האם יש לעם ישראל זכר לתקופה שבה הזהות שלו הייתה מנותקת מגילוי שכינה? אם נאמר שכן, אז זה יאמר שבבוא הזמן תוכל הזהות הזאת לחזור לעצמה ולהוות אלטרנטיבה לזהות היהודית הדתית, אפשר לומר. אבל, אומר הרב, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. מה זה בצק? כשעם ישראל היה במצרים, הוא היה כגרגירי קמח מנותקים זה מזה. כי הם היו משועבדים למצרים. יצאנו ממצרים, בבת אחת, הפכנו אוטומטית לבצק. הבצק הזה, אם אתה לוקח בצק, מניח אותו, הוא תופח. ואז יש לו היסטוריה משלו. עד שבא המה ארוך. אבל מה, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא בתור מערוך, ולא נתן לבצק הזה לעלות. זאת אומרת, כך שלא נשאר לנו בהיסטוריה שלנו, זכר לתקופה שבה הייתה לנו היסטוריה ללא גילוי שכינה. ומיד נאפנו, כן? הפכנו למצה, והמצה נאפתה. אחרי שמצה נאפתה, גם אם תשים אותה במים, היא לא מחמיצה. מכאן שהרב סובר, שאין איסור שרויה, נכון? אז זה נפקא מינה עצומה. אתם רואים שההלכות יש להם השלכות מטאפיזיות אדירות. אז זה מה שאומר כאן הרב, שלא הספיק בצקם של אבותינו, נעשינו בסוף למצה. והמצה הזאת, מה עושים איתה? אוכלים אותה. זאת אומרת, אנחנו המזון של העולם כולו. מובן? אז זה בדיוק מה שזה אומר. הזהות הלאומית מקורה בהחלטה האלוהית. של אברהם שמוכן להישמע לציווי השם, לישראל שיוצאים ממצרים. מצד הטבע לא היה שום נתון המכריח את אברהם להקים אומה. ומצד הטבע לא היה שום נתון המכריח את האומה לצאת ממצרים. אלא ההפך. ובכל זאת זה קרה. נראו? נגיד דבר מעניין, גם בעידן המודרני, הציונות, היא תולדה של החלטה של אדם אחד, שכשהנתונים בשטח הם נגדו. אין נתון שגורם להתפתחות של הזהות הלאומית הציונית החדשה. שלא כמו בולגריה של אותם הימים, שגם היא הגיעה אז לעצמאות, הייתה התעוררות של זהות לאומית בבולגריה. אמרו, הבולגרים אמרו, אנחנו רוצים להקים מדינה. ואילו, אבל היו נתונים, היו בולגרים בארצם, סך הכל הם היו תחת כיבוש אוטומני, אבל הם היו קיימים. הייתה זהות כזאת. ועוד שבעם ישראל לא. זה דווקא דבר טוב, כי זה מאפשר לנו להיות בטוחים שהיסוד הלאומי לא יתנגד ליסוד האלוהי. אני אביא לכם כדי להדגים את זה עובדה מעניינת. אתם יודעים שבעידן המודרני, באירופה, התחילו האומות להשתחרר מן הכנסייה. איך עשו את זה? התחילו לדבר ולכתוב בשפות של אומותיהם. כלומר, במקום לכתוב בלטינית, שהייתה השפה הכנסייתית, החליטו לכתוב בצרפתית, איטלקית, גרמנית, אנגלית, ספרדית. זה היה מרידה. זאת אומרת, אבל היה לאן לחזור. היה אפשר לחזור אל השפות המדוברות. כשקמה התנועה החילונית בישראל במאה ה-19, מגיע יהודי בשם אליעזר בן יהודה, אומר, אני עכשיו רוצה לזרוק את היהדות, אנחנו נבנה זהות חדשה על יסוד שני מרכיבים בלבד, ארץ ושפה. אתה יכול להגיד לי בבקשה איזו ארץ? כן, ארץ הקודש. אהה, אתה יכול להגיד לי איזה שפה? לשון הקודש. זאת אומרת, אין לו בזיכרון הלאומי ארץ שאינה מחוברת לרעיון האלוהי, או שפה שאינה מחוברת לרעיון האלוהי. כך שאפשר לומר שהחילונות היהודית נושאת בקרבה את המעצורים של עצמה. וזה מהערובות לאפשרות ההצלחה של הרעיון, גם אם כל ההידרדרויות תבונה במהלך הדורות. עד כאן להיום. שלום.